תשומת הלב לנשימה ממשיכה להיות העוגן, המרכז, האובייקט שאליו אנחנו מחזירים, מחזירות שוב ושוב את תשומת הלב הנודדת. האפשרות לתת לתודעה הנודדת מקום, בית, לחזור אליו, אפשרות שמאוד מקלה. אנחנו יודעים לאן לחזור. אם אנחנו לפעמים מאבדים קצת את התחושה של הנשימה בגוף, אם הנשימה נהיית, והרבה פעמים נהיית, אחרי תרגול קצת יותר ארוך, מאוד מאוד מעודנת, אם אנחנו קצת איבדנו קונטקט איתה, אפשר להניח יד על שיפולי הבטן התחתונה ולחוש את התנועה הגלית הזאת של הבטן שזזה, מתנפחת כמו בלון קטן עם השאיפה ויורדת עם הנשיפה. היום אנחנו רוצים קצת להרחיב את אובייקט ההתבוננות שלנו, ועדיין בכל פעם שאתם תחושו אולי במהלך הימים בלבול או שאיבדתם לרגע את המרכז, תמיד תמיד אפשר ומומלץ לחזור אל הנשימה. היתרון שלה זה שהיא תמיד שם. אם היא לא שם, אז כבר אנחנו במקום אחר, שמים לב למשהו אחר. אבל הנשימה היא לא אובייקט קדוש, והיא לא האובייקט היחידי. היא פשוט אובייקט מאוד מאוד נוח. למעשה במסורת, המסורת מונה 32 אובייקטים שאפשר לתרגל איתם. אז אנחנו נרחיב היום קצת בהמשך לדברים של כריסטופר אתמול, שדיבר על הקשרי הגומלין בין הגוף, התודעה והלב, הרגשות. נרחיב את תשומת הלב אל הגוף ולתחושות הגופניות. אתמול המלצנו שלא משנה איזה תחושות גופניות מופיעות, שאנחנו נשים לב שהם הופיעו ונחזור על האובייקט, על הנשימה, וזה מאוד מאוד מועיל כדי לפתח יציבות ושקט ורוגע ואיזשהו איסוף של התודעה. היום, אם תרצו, אתם מוזמנים גם לחקור את התחושות הגופניות. מה הכוונה כשאומרים לחקור? במסורת משתמשים הרבה במילה הזאת, חקירה, וזה עשוי קצת לתעתע, כי הכוונה לא לחקירה המורגלת שלנו במחשבה, בניתוח, חקירה זו לא פעולה אנליטית בהקשר שלנו, בהקשר של הדרמה. החקירה, הדרמה צ'איה, שמופיעה כאחד מ... שבעת גורמי ההתעוררות, היא חקירה חווייתית. ואנחנו יכולים, בהקשר של התחושות הגופניות, במיוחד אלה שאנחנו קוראים להם בשם כותרת, כאב, אי נוחות, אנחנו יכולים להביא את תשומת הלב אל המקום שבו, אל המקום בגוף שבו אנחנו חשים את התחושות האלה בזמן שהן מופיעות. ולהתקרב אליהן. זה כמעט תנועה שהיא מנוגדת לאינסטינקט שלנו. האינסטינקט הטבעי. האנושי מאוד, כשמשהו כואב, התנועה הטבעית היא להתרחק ממנו. כאן אנחנו עושים תנועה הפוכה, שמתחילה להתפתח בגוף תחושה או תחושות שמשכות את תשומת הלב שלנו מהנשימה. אנחנו יכולים לבחור להעביר את תשומת הלב אל אותו מקום. להתקרב, לעשות זום אין אל התחושות האלה. ולהתחיל לראות בדיוק את מה שכריסטופר דיבר עליו אתמול, את האינטראקציה, את קשרי הגומלין בין המיינד, התודעה, המחשבות, הדמיונות, הספקולציות, הפחדים, לבין התחושות הגופניות שאולי היו הטריגר. להתחיל לזהות את המרכיבים השונים של החוויה האנושית שאנחנו קוראים לה. כאב. כאב זה כמו מין שם כותרת או מין סיכום של חוויה הרבה הרבה יותר מורכבת. למשל, אני אתן דוגמה, למשל, אנחנו מתחילים להרגיש איזה שהן תחושות בברך, או בגב התחתון, או באזור הכתפיים. שימו לב, או תנסו לשים לב, כיצד התחושות האלה הם הטריגר למחשבה, או לאולי מבול של מחשבות. אוי לא. זה יפריע לי עכשיו במדיטציה. ישבתי כל כך יפה. הייתה לי הבוקר מדיטציה כל כך שקטה. עכשיו זה הולך להיהרס לי. או אולי משהו בנוסח, איזה בסה הגוף הזה. הבגידה של הגוף, הגוף בוגד בי. לולא הגוף היה מציק עם הכאבים שלו, יכולתי כבר מזמן להיות מואר, להיות מוארת. או אולי משהו בנוסח, רק לי זה קורה. כולם יושבים כל כך יפה. למה לי זה תמיד? אולי המחשבות אפילו כבר לוקחות טרמפ ומתחילות להגיד, אני לא מצליח, אני לא מצליחה. זה לא בשבילי, אני כישלון, אני תמיד הייתי כישלון. צדקו ההורים שלי, אני אף פעם לא מצליחה בשום דבר. לפעמים, זה החלק של המחשבות, לפעמים גם הלב מתערב. ומתחילות גם רגשות, מתחילים להתערב בחגיגה הזאת גם הרגשות, אולי פחד. אני גורמת לעצמי נזק. יוציא אותי מפה על אלונקה. אני בחיים לא אוכל ללכת שוב. אולי כעס, מה זה הדבר הזה? למה יושבים פה על הרצפה? מה זה השטות הזאת? זה לא בריא. מה אנחנו הודים? אולי רגשות של פור מי, איזה מסכנה אני, רק לי יש את הבעיה הזאת, איזה יאוש, איזה אומללות. אז אנחנו יכולים לראות איך תחושות גופניות די תמימות, כן, לא נעימות, אבל די תמימות, יכולות להיות להוות טריגר לחוויה שלמה שכוללת גם את המחשבות, גם את החלק המנטלי, גם את הרגשות. והמחשבות, כמו שהדגמתי, אולי הולכות קדימה על העתיד לגבי מה יהיה מצבי אחר כך, או אולי הולכות אחורה אל העבר. אני אף פעם לא הייתי מסוגלת, תמיד אמרו לי וכו'. המטרה של הסיבה שאנחנו מפנים תשומת לב לאזור הזה, זה לא בשביל להגיד משהו כאן לא בסדר, בכלל לא. זה בשביל לראות איך הדברים בתוכנו מתרחשים. בשביל להכיר את המנגנון הפנימי. למה? בשביל מה? בשביל לדעת מה עובד טוב, ואז אותו לטפח ולשמר, ולדעת מה עובד קצת פחות טוב, ואז אותו אולי ממנו להרפות, לאפשר לו להשתנות. אנחנו מפתחים אינטימיות עם החוויה, עם החוויה שלנו כפי שהיא ברגע זה. כמו שאנחנו אוכלים מרק, או הדייסה של הבוקר, ואנחנו רוצים להפריד בין המרכיבים ולהבין, זה הייתה חתיכת קווקר, וזה היה חתיכת תפוח עץ, וזה היה ביס על קוקוס. ככה אנחנו גם את החוויה הפנימית שלנו רוצים להיות מסוגלים לזהות את המרכיבים השונים. זה גוף. זה רגש. שאולי הופיע בעקבות הגוף. וזה מחשבות. וההמלצה שלנו היא לחזור שוב ושוב לחוויה הגופנית. לא בגלל שמשהו לא בסדר במחשבות או ברגשות, אלא בגלל שיש להם נטייה לסחוף אותנו. והגוף, החזרה אל הגוף, היא מאוד מייצרת, מאוד מקרקעת. אנחנו יכולים לחוות חוויה גופנית מאוד מאוד מינורית, כמו זבוב שמטייל עלינו, או גירוד, ולהשוות רגע את התגובה האוטומטית של הגירוד, או של להעיף את הזבוב, ולחוות את החוויה הגופנית. האם אי פעם חווינו גירוד, באמת? זה יכול להיות נורא מסקרן, יכול להיות חוויה מאוד מעניינת. גם המילה גירוד זה שם כותרת, ואולי בפנים יש המון המון תחושות קטנות משתנות, שונות. אולי יש שם תחושות של לחץ או משהו פועם. האם זה חם, האם זה קר, האם זה מושך. אולי התחושות מתרחבות, אולי הן מתקרצות. מה הסנטר, מה המרכז של התחושות? ומה יותר בשוליים? האם התחושות הגופניות נשארות כל הזמן אותו דבר, או שאולי מתעצמות, אולי נחלשות, אולי עוברות מקום? אז ההזמנה היא להגיב קצת פחות באוטומט לתחושות הגופניות השונות ולשחות איתן. להתיידד איתן. תחושות הגופניות הן לא האויב של המדיטציה. הרבה פעמים נשאלת השאלה, כמה זמן לשהות עם תחושה גופנית? מתפתח אולי איזשהו כאב. כמה זמן לשהות איתו? אז מצד אחד אנחנו לא רוצים להגיב באוטומטיות. אחת המטרות של התרגול זה לרדת מטייס אוטומטי. מצד שני, אנחנו לא בגיבוש צבאי. אנחנו לא רוצים להפעיל על עצמנו אגרסיביות. אז משהו מדרך האמצע. אפשר אולי לשים לב, כל עוד אנחנו חוקרים, שוהים, עם החוויה הזאת באופן נינוח מספיק בשביל להיות איתה, אז אפשר להמשיך להיות איתה. ואולי כשאנחנו מזהים שמשהו בנו כבר במתח, איזושהי נוקשות או איזשהו סטרס, אז זה הזמן אולי לשנות תנוחה או לגרד. ככה שהיום אנחנו הופכים את התחושות הגופניות, את כל הביטויים של הגוף, לחלק מהתרגול. אז כשהגוף מתחיל לדבר, ובוודאי שמתם לב שאחרי ישיבה ממושכת הוא מתחיל לדבר, זה כבר לא הפרעה או הסחת דעת, זה חלק מהתרגול. כמה שאפשר לפגוש את התחושות האלה עם נינוחות. אחד הדברים שקורה לנו כמעט באופן אוטומטי כשמתחיל איזשהו כאב זה קיבוץ. אז אפשר באופן מודע להרפות, רילקס. אז בואו נתרגל ביחד, בשקט. לנו בקשה ש... תשתדלו להגיע בתחילת המדיטציה ונשאר עד הסוף. אנשים המסכנים שיושבים ליד הדלת סוף סוף הצליחו להגיע לאיזה רגש של שקט, ואז הדלת נפתחת, נסגרת, נפתחת, נסגרת. אז בואו נתמוך בהם. איך שאתם שומעים את הפעמון, פשוט להניח להכל ולהגיע לאולם. וגם נשאר באולם עד סוף הישיבה. אז יש לנו עכשיו מדיטציה בהליכה, והקבוצות 4, 5 ו-6 נפגשות עכשיו. קיבלנו כמה בקשות להעביר קבוצות, לשנות קבוצה, אז אנחנו השקענו הרבה מחשבה בחנוכה של הקבוצות. יש היגיון בשיגעון. אז אנחנו מבקשים שתישארו בקבוצה שלכם, איפה ששמנו אתכם או אתכם, בבקשה תישארו בקבוצות האלה. אם יש איזשהו רצון לפגוש את אחד המורים או אחת המורות ספציפיים, אז אפשר לכתוב פתק ולבקש פגישה אישית. וגם אנחנו מבקשים להגיע לקבוצות ישירות, זאת אומרת, יוצאים מכאן ללכת ישר אל הקבוצה שלכם, לא לעצור בדרך לכוס קפה, לכוס תה, אנחנו רוצים להתחיל בזמן שנוכל גם לסיים בזמן. הקבוצות הן עם ערן, קבוצה מספר 4 עם ערן בבניין 3, שזה שיוצאים מהאולם, הולכים לכיוון האום, פונים שמאלה איפה שיש בניין 2, ממשיכים ישר, ואחרי בניין 2 יופיע בניין 3. קבוצה 6 עם כריסטופר, וזה בבניין 11, שזה בניין ממש ממול שיוצאים מפה מהעולם. וקבוצה 5 איתי בבניין 12, זה קצת מסובך להסביר, אז אני פשוט אחכה בחוץ. בקבוצה 12, קבוצה 5, תתאספו סביבי ואנחנו נעשה עלייה לרגל, צעדה משותפת לבניין 12. כן, רק חלקכם לא מכירים את הסיסטם הזה, אז הקבוצה נשארת אותה קבוצה, אבל יש רוטציה בין המורים והמורות. זאת אומרת, קבוצה שראתה אתמול אחד מאיתנו, מחר תיפגש עם מורה או מורה אחרת.